עשינו את זה, בעצם זה רצינו לראות את זה כשיעור מקדים למלכות דוד המלך. מלכות דוד, שאנחנו ניגע בעצם אחרי חג הסוכות, אנחנו נתחיל בעצם יותר בעיקר בסוף שמואל א' ותחילת שמואל ב', ונדלג בעצם על כל הנושא, על כל אזור הדמדומים. כן, הפרקים הבאים בעצם מפרק י"ח והלאה, זה כבר אזור הדמדומים בין שאול לדוד. יש הרבה מה ללמוד שם, אני לא אומר שלא, אבל פשוט לא נראה לי שנספיק אחרת להתקדם. אני רוצה השנה לעסוק יותר במלכות דוד, ולכן נעסוק ממש בסופו של שאול, ממש בפרקים האחרונים של שמואל א', ומשם נעבור לשמואל ב'. אז אנחנו ראינו את מלחמת דוד וגוליית, ויותר דיוק את המלחמה בעמק האלה. ראינו שעם ישראל עומד מערכה, מול מערכה, מול פלישתים בעמק האלה. ראינו את התיאור של גוליית, עם כל הדברים שיש עליו, הכובע, השריון, המצחות נחושת, כל כלי הנשק שיש עליו, ואז הוא קורא אל מערכות ישראל. ראינו שהקריאה היא לא לגמרי סימטרית, ראינו את זה, ראינו ששאול מובדל משאר עם ישראל, תכף נגיד, גם הסברנו את זה, עוד רגע נחזור על זה. אחר כך ראינו ששמואל הנביא, יש איזו פסקה, ואז כתוב, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי ולא שמונה בנים. הם תוארים שלושת בני ישי הגדולים אשר הולכים אחרי שאול. ודוד הוא הקטן וכו'. ודוד מגיע, ויאמר ישי דוד בנו, קח נא לאחיך יפת הכלי הזה ועשרה לחם הזה. אנחנו נדגשנו פה את המילים, אמרנו שהן מזכירות משהו, גם הן מזכירות לנו את סיפור יוסף ואחיו, גם את זה הזכרנו. ועוד מעט נמשיך הלאה, בעיקרון מה שאמרנו עד עכשיו, אם איני טועה, אנחנו הזכרנו את דברי חז"ל על הפן ההיסטורי. כלומר, אנחנו ראינו שבעצם מערכת היחסים בין דוד ואחיו, שמואל הנביא רומז לנו שהיא מערכת של קנאה. כלומר, לא צריך את שמואל הנביא כדי בשביל זה, אנחנו יכולים לדעת את זה לבד מהפרק הקודם. פרק ט"ז כבר אפשר לדעת שזו מערכת היחסים בין דוד ואחיו, זה הכי פשוט, כן? והמשך אותו שם בקרב אחיו, וכל התהליך שקורה שם, ברור שיש איזושהי קנאה, אבל שמואל הנביא גם רומז את זה במילים דומות, הזה, הזה, האלה, כל זה ראינו הפעם הקודמת. ולפי זה, אנחנו טענו, דברים שלדעתי הם פשוטים, ראינו אותם פסוקים, אתם גם הבאתם כמה ראיות על דברים, שמי שבאמת היה אמור להילחם עם גוליית, וזה גם בחז"ל, שאול המלך. אין ספק בזה, זה נרמז לפחות שלוש פעמים או ארבע פעמים בפרשה. שאול המלך היה אמור להילחם עם גוליית, זה לא המפגש הראשון שלהם, זה כבר המפגש השני, הם נפגשו כבר בתחילת הספר, הם אמורים לסגור פה איזשהו מעגל, אבל שאול לא נלחם. על פי חז"ל הוא לא נלחם, כי הוא ירא מעבירות שבידו. הוא לא הרג את אגג מלך עמלק. מה שהוא לא הרג את אגג מלך עמלק, הוא פוחד שהוא הפסיד, אין לו הפסיד גם, כל עם ישראל הפסיד. ייתכן שזו הסיבה ששאול מופרד מכל עם ישראל. כי באמת, כל עם ישראל מפחד מגוליית, וגם שאול מפחד מגוליית, אבל הפחד הוא שונה לגמרי. עם ישראל מפחד מגוליית כי הוא גדול, איש מלחמה וכו', ושאול מפחד מגוליית, לא בגלל זה, אלא שאול מפחד מגוליית, בגלל שהוא יודע שהוא עומד לחתוך את הקדם, כמו שרואים, הוא יודע שהוא עומד למות. שאלנו, אז מי אמור להחליף את שאול? וראינו שכנראה הכוונה היא לאליאב. כן, ישי, אליאב. כן. פה דיברנו על ההיבט ההיסטורי, חז"ל אומרים שכאשר ישי שולח את בניו למלחמה, הוא לא שולח אותם סתם למלחמה, אלא הוא שולח אותם למלא איזושהי ערבות. ואת ערובתם תיקח. יש איזושהי ערבות שהם אמורים למלא. מה הערבות שבין יהודה לבנימין, וזה אומר שבעצם ישי מבין ששאול לא עומד לעשות את ה... לא עומד להילחם בגוליית, הוא שולח את בניו לעשות את העבודה. הם לא עושים את העבודה. כן, זה מסביר גם למה אליאב, אמרנו את זה כבר, אליאב כועס על דוד. למה הוא כועס על דוד? כי בעצם... בבית הוא נמשך, אליאב כמעט נמשך למלך, כן, שמואל נכנס, אמר אך נגד השם משיחו, ובסוף דוד הוא זה שהומלך. ועכשיו שדוד מגיע למלחמה ומתעניין בלהילחם מול גוליית, ישי כמובן מרגיש עוד יותר שדוד נכנס לו לנעליים, וברור שהוא מתעצבן עליו וכועס עליו, אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כן? וממילא מכעס הוא באיזשהו מקום מוצדק. למה ישי לא נלחם? ענינו לפי דרכנו שהוא לא בא להילחם. הוא ושלושת אחיו לא באו להילחם. הם באו אחרי שאול המלחמה. לא באו למלחמה, אלא באו אחרי שאול המלחמה. במילים אחרות, הם באו להראות שהם עם שאול, שהם לא מקבלים את ההמלכה שהומלך דוד. לא נכנסנו לפירוט מאיפה נובעת מערכת היחסים הזאת בין דוד ואחיו. חז"ל מספרים סיפורים מאוד מאוד מעניינים על מה היה מקומו של דוד בתוך בית ישי, כן, למה לא ספרו אותו בכלל, כפשו אותו, כן, הוא אמר שבעת בניו, לא ספרו אותו, כפשו אותו. הוא לא נספר בין בני ישי, ורק אחר כך הוא נספר ביניהם. סיפורים מאוד מעניינים, אפשר להסתכל במפרשים, מבינים אותם. אנחנו לא נכנסנו לזה בכלל. בקצרה אני ארמוז שדוד היה נחשב לא מבניו של ישי. כן, הוא היה, הם החשיבו אותו כממוזר. כן, ככה דוד המלך אומר על עצמו, מוזר הייתי לאחי ונחורי לבני אבן. ככה הוא אומר על עצמו, בתהילים. ככה החשיבו אותו ורק ש... אני מספר לכם את זה כדי שנבין אחר כך, כשדוד המלך מגיע למלוכה, אז נבין מאיפה הוא הגיע, ולפי זה נבין גם איך הוא מתנהג בתור מלך. עד כאן הגענו, נכון? כן? עד כאן הגענו. אמרנו שההיבט ההיסטורי הזה שדיברנו עליו הוא היבט אחד מתוך חמישה לפחות, חמישה אולי יותר, חמישה שיש לעמוד עליהם בקרב הזה, בהקשר של דוד. זה ההיבט ההיסטורי של דוד, הוא יודע מאיפה הוא בא. הוא יודע את המטען ההיסטורי, מערכת היחסים בין יהודה ובנימין, הוא בא להשלים את המעגל ההיסטורי. זה דבר מאוד מאוד חשוב, לבוא כחלק ממערכת של דורות, ולא כאדם פרטי שאין לו גב. זה תמיד נכון, כלל ראשון. נקודה שנייה. כאשר אנחנו קוראים את התיאור של גוליאת, אני שאלתי אתכם אז, איך אתם הייתם מתארים את גוליאת במילה אחת? קראנו, כן, כובע נחושת על ראשו, שריון קסקסים הוא לבוש, משקל השריון 5,000 שקלים נחושת, מצחת נחושת על רגליו, כידון נחושת, ובסוף, ונושא הצינה הולך לפניו, כן, יש בן אדם שהולך לפניו עם מגן, כי לא היה לו ידיים פנויות, כן, זה לא סתם מגן, זה מגן גדול, צינה, זה לא מגן קטן. אז... שאלנו איך היינו מתארים את גוליאת? במילה אחת היינו מתארים אותו כטנק, כן, מרכבה, סימן 4, משהו מאוד גדול, משהו מאוד עוצמתי. דוד המלך לא רואה את גוליאת ככה. דוד המלך מסתכל על גוליאת ומה הוא רואה? במילה אחת?
הר.
הר? אני חושב שהייתי מוסיף קצת למה שאמרת, הוא רואה פחדן. הוא רואה שפן. שפן, מה זה שפן? חבל על הזמן. אני תמיד כשאני רואה את הפסוקים האלה, אני נזכר בתמונה, לצערי, של, שרואים בה, בעיתונות התפרסמה, רואים ילד ערבי עם אבן, זורק אבן על טנק ישראלי. זה בערך התמונה שעולה לי בראש. כן? באדם כזה גדול, שריון, כל החימוש, נושא הצינה הולך לפניו, היית לא מתבייש. ראייה לדבר שבאמת דוד המלך רואה פחדן, אני אמשיל את זה דרך משל. אני גדלתי חלק מהזמן, גרתי במעלות, כשלימדתי שם, למדתי ולימדתי שם, אז גרתי שם, ושם למדתי שיש שני סוגים של פרחחי רחוב, אני לא רוצה להשתמש במילים מגונות, כן? יש שני סוגים, מסוג אחד צריך לפחד ומסוג אחד לא צריך לפחד. ואיך אתה יודע ממי לפחד? זה תלוי מה הם אומרים לך. אם הוא אומר, חכה חכה אני אתפוס אותך, זה דבר אחד. אבל אם הוא אומר, בוא 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 אני אקרא אותך, זה משהו אחר לגמרי. הבנתם את ההבדל? אם הוא אומר, בוא 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 אני אקרא אותך, מזה לא צריך לפחד. הוא לא עומד להגיע אליך, הוא אומר, בוא 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 תשכב על הרצפה, אני ארביץ לך. זה בן אדם שלא צריך לפחד ממנו. אבל אם הוא אומר, חכה חכה אני אתפוס אותך, אז באמת כדאי לך לברוח, כי הוא עומד לרוץ אחריך. זה אחד שכדאי באמת... זה בדיוק דוד וגוליאת, כן? אומר דוד, אומר גוליאת לדוד...
אותו סימן כמו שדוד ושל...
יונתן ונערו, אותו סימן בדיוק, נכון מאוד.
מה?
עקרונית בתנ"ך זה ככה, אבל זה בחיים זה ככה, נכון? כן. אם האויב הוא מפחד לצאת מהמקום שלו,
מה
במבצרים הם מפחדים? אם האויב מפחד לצאת החוצה, אז זה סימן שהוא פחדן. ואם הוא אחד שרץ החוצה, בלי מגן לזה. עכשיו אני לא אומר, טוב יאללה אז בוא נהיה כולנו דרור ויינברג ונרוץ החוצה בלי שכפצים, כמו שהוא עשה באמת. שזה באמת אמירה מאוד מאוד גדולה, זה שהמח"ט הולך בלי שכפץ. האם זה חכם או לא חכם, זה שאלה מאוד מאוד גדולה. אבל אני אומר שעל הגנה, הגנה עושים, לא צריך לדבר עליה. אנחנו נחשוב על זה אחר כך, אולי תזכירו לי בסוף שיעור משאר לי זמן, נגיד כמה מילים על הדבר הזה, מה זה אומר בהיבט שלנו היום. אם נשאר זמן. בכל אופן, אומר גוליאת, אני קורא כבר מהמשך הפרק, אומר הפלישי את דוד, לך אליי ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. פסוק מ"ד. לך אליי, בוא. פה אני ארביץ לך, כן? ואני מנסה להשווה, אגיד לכם מה דוד עושה. והיה כי קם הפלישתי וילך ויקרב לקראת דוד וימהר דוד וירא את המערכה לקראת פלישתי. עוד דבר, ויאמר שאול לדוד, פסוק למד חק, וילבש שאול לדוד מדיו ונתן כובע נחושת על ראשו וילבש אותו שריון ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו ויואל ללכת כי לא ניסה ויאמר דוד לשאול לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי ויסירן דוד עליו. דוד נסרב ללבוש שריון. הוא יוצא לקרב בלי שריון. האמת היא, שלמרות שכתוב פה שהוא מנסה לחגור את חרבו מעל למדיו, לקרב הוא יוצא גם בלי חרב. זה מוכרח מהמשך. וחרב אין ביד דוד. הוא יוצא בלי שריון ובלי חרב לקרב. תכף נראה אחר כך נראה מה הוא כן לוקח. אבל בלי שני הדברים האלה הוא יוצא. זה דוד המלך. כלומר, דוד המלך, בהיבט הזה הייתי אומר שהוא ניצח כבר ניצחון פסיכולוגי. הוא מסתכל על גוליאת ומבין שמאחורי כל הרעש והצלצולים של גוליאת בעצם יש חלל. חלל ריק של האדם שהוא מפחד, אם הוא כזה גדול וכזה חזק וצריך את כל השריון ועוד מישהו שילך לפניו עם מגן. הבן אדם הזה הוא פחדן ענק. הדברים נרמזים על ידי שמואל או על ידי המסורה, עוד שנייה אחת, בקריא וכתיב היפה שיש פה בפסוק הוא מדבר עמם, והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו מגעת ממערכות פלישתים. כתוב ממערכות, אבל הקרי הוא ממערות פלישתים. כן, הקרי הוא ממערות פלישתים. מה זה אומר ממערות? הוא מהמערות ולא מהמערכות. אני אזכיר לכם בספר שמואל עצמו, כאשר כמה פרקים קודם במלחמת מכמס, הפלישתים עולים להילחם בישראל, ואז כתוב שכל העם בורח ומתחבא במערות ובחרכים ובבורות. מערות זה לפחדנים, כן? אז גוליאת, אולי הקריא וכתיב הזה הוא בדיוק מה שכתוב בהמשך, וידבר כדברים האלה וישמע דוד. למה כתוב וישמע דוד? אז נכון שהוא שומע פעם ראשונה, כך אמרתי מהפעם הקודמת, אבל זה לא רק שהוא שומע בפעם הראשונה, אלא הוא שומע משהו אחר ממה שכולם שומעים. הוא שומע דברים אחרים. כולם שומעים, וואי, איזה ביטחון יש לבלגן, אף אחד לא מעיד, והוא שומע שיש פה בן אדם פחדן, מסתכל ומבין את הסיטואציה. זה הרמה השנייה, הרמה הנפשית של היוזמה, ההתקפיות ורוח הלחימה של דוד, שבזה הוא כבר מנצח את גוליאת. רגע, היה פה שאלה עוד קודם, ואחר כך אני אלחם, כן.
אם הוא פחדן, אז למה הוא יוצא ומקלל? אם הוא פחדן, הוא צריך לשבת במחנה, לא יוצא.
זה שאלה טובה, כלומר, אז למה הוא נלחם בכלל? אז לא מדובר באדם שהוא לגמרי זה, אלא הוא איש מלחמה מנעורה, כן? אבל בתוך, כנראה שבתוך תוכו יש איזשהו פחד. כן, הוא יודע, זה כמו הענקים האלה שהם מאוד מאוד מפחידים, הוא יודע שהמראה שלו הוא מאוד מאוד מפחיד, אבל בתוך ליבו כנראה שהוא זה. זה המראה, גוליאת זה בדיוק ככה. המראה החיצוני ודאי מאוד מפחיד. אני חושב שגם הוא האמין בו ועשה דיבורים. זה מאוד בולט ב... ותצוגם, בתחילת הקרב, וילך הפלישתי, פסוק מ"א, וילך הפלישתי הולך מקרב אל דוד, ויאבט הפלישתי ויראה דוד, ויאמר הפלישתי לדוד, ויקלל הפלישתי, ויאמר הפלישתי, הכל דיבורים, ויאמר, ויקלל, ויאמר, כמה הוא אומר, ודוד, בעצם היינו מצפים שיהיה פה איזה משהו בין לבין. הייתי אומר, כשבן אדם אין לו מה זה, אז הוא צריך כל הזמן לדחוף את עצמו, ואני אעשה לך, וארביץ לך, וכו' וכו' וכו'.
למה אנחנו עומדים את זה כפחדנות ולא זהירות? כל הנושא של הפלסטינה זה...
אז עוד פעם אני אומר.
זה דבר שמצוי, זה לא דבר...
מאה אחוז. אז הנה, אתה גורר אותי מה שרציתי לדבר על סוף השיעור, אם יש זמן, אבל אני אגיד את זה בקצרה. לא אמרתי, בוא נלך בלי שחפצים. ודאי, צריך ללכת עם שיריון. כן, אבל כאשר ההגנה היא מודגשת יותר מדי, כן, זה כבר פחדנות. כן? ניתן דוגמה מעולמנו הכלכלי. למשל, אני יכול להגיד גם מעולמנו החינוכי, אפשר לדבר על כל מיני דברים. אפשר קצבאות לאנשים שצריכים קצבאות. קצבאות צריך לתת. יש אנשים שמגיע להם קצבאות. קצבאות אבטלה, קצבאות זקנה, קצבאות שרים, הכל צריך לתת. אין ספק. אבל השאלה היא, האם כל הזמן צריך לדבר על זה? הנושא לא צריך להיות הקצבאות. הנושא צריך להיות איך אדם מתקדם כלכלית, איך עוזרים לו לצאת ממעגל האבטלה. ולא, זה נכון, צריך לתת את זה. אבטלה, צריך לעשות את זה בשקט, צריך לתת לבן, לכל אחד מה שצריך לתת לו. או לפני היה בעיתונות, שבת מספר 15 של תקומה, מה כואב לנוער שלנו? מה כואב לנוער הלאומי, הציוני דתי? אין שום בעיה לבדוק מה כואב לנוער הציוני דתי. לא צריך לעשות בזה שבתות איום. צריך לעשות זה בשקט. וזה, כי ברגע שמדברים על הגנה, במקום לדבר על התקפה, מה האתגרים העומדים בפני הנוער? אני לא אומר שלא צריך לדבר על, לתת שיחות חיזוק בנושאים האלה, אבל לא לעשות מזה רעש. כאשר מדברים על הגנה כל הזמן, אפילו באים בהקשר של אינטרנט ודברים כאלה, אז אתה מעצים את הדבר, כי אתה רק עסוק בהגנה. ההגנה הכי טובה...
התקפה.
התקפה. זה כלל ברזל בצהר היום, כל קצין מתחיל יודע את זה. כן? כן? אתה תעביר את, תעביר את המלחמה לשטח האויב. אל תחכה לו שהוא יבוא אליך. כן? מראש תילחם, ואז הוא זה שצריך להתגונן. כבר הרווחת את השטח שלך, ועכשיו אתה נלחם בשטח שלו. אז זה התפיסה. כן? לא אמרתי שלא צריך לעשות הגנה. זהירות זה דבר טוב. כאשר הדגש הוא הזהירות, במקרה הזה, ונושא הצינה הולך לפניו, זה מודגש פעמיים, זה מודגש עוד פעם אחת בקרב. לא קראתי את זה, אבל זה מודגש עוד פעם אחת בהמשך, בפסוק. איפה זה? כן, פסוק ממה א', ויהי לך פלישתי הולך לקרב את דוד, והיה איש נושא הצינה לפניו. כלומר, כל הדברים שיש לגוליית, הדבר שבחרו להדגיש שיש לו, זה נושא הצינה הולך לפניו. זה מאוד בולט, מאוד בולט, זה מעלם כל כך חזק שיש לו עוד אחד עם כל הדברים והשירון והכסדה וזה יוצא לקראתו דוד, אין חרב, מקל ביד, כלי רואה, זה, כלום ונושא הצינה הולך לפניו, שחרר את הבן אדם אגב חזל דיברנו על זה, חזל אומרים שהבן אדם הזה נותנים לו שם, מי הוא היה, לאיפה הוא נעלם, כן? אבל זה לא משנה כרגע, כן?
אפשר גם להגיד, כאילו דוד, הרי שאול בא לתת לו את השריון, כן? הוא רואה שלא מתאים לו, ויכול, יש עוד שריונים בישראל.
אני חושב שזה לא מתאים לו מבחינת הגודל.
לא, אז זהו, שהוא מראים פה שהוא לא רוצה את השריון.
לא רוצה,
זה
לא נכון. אגב, מכאן אני אומר סוגריים, אם אתם שואלים אותי אם דוד היה גבוה או נמוך, התשובה היא בפשטות, שהוא היה גבוה, כן. זה לא שהוא לא היה דומה, כן. אם הוא יכול לתבוש את השריון של שאול, כן? אז כנראה שהוא היה בן אדם גבוה. הוא מסרב לא בגלל שזה גדול עליו, אלא כי הוא לא התרגל ללכת עם הדברים האלה. טוב, עד כאן, אז אם כן, הניצחון הפסיכולוגי כבר של דוד, עצם התפיסת עולם של ההתקפית, כן? היוזמה, אחד העקרונות הכי חשובים במלחמה. הדבר השלישי, ההיבט השלישי של הקרב, שאלתי אתכם למה דוד המלך צריך לחזור כל פעם על הפרס שמבטיח המלך? המלך מבטיח שלושה דברים, מזכיר לכם, כן? זה הדבר, כן, עוד לפני כן. כסף, יאשרנו המלך כסף גדול ואת ביתו ייתנו לאישה ואת ביתו יעשה חופשי בישראל, פטור ממס. שלושה דברים מבטיח שאול המלך למי שיעשה את זה. כמו אנחנו הוכחנו מכאן שבאמת זה שאול הוא זה שבאמת אמור להילחם. בכל אופן שלושה דברים ודוד המלך מתעניין ומתעניין עוד פעם ועוד פעם, שלוש פעמים הוא שואל את השאלה. כדי להבין את הדבר הזה, אז יש לי שאלה אליכם, ככה, בלי להסתכל בפסוקים. תגידו רגע, את מי גוליית קילל? את עם ישראל או את הקדוש ברוך הוא? בלי להסתכל בתנ"ך.
את
הקדוש ברוך הוא או את עם ישראל?
את עם ישראל.
את עם ישראל. טוב, אתם כולכם צודקים, אני אקרא את הפסוקים, תסתכלו בפסוק כ"ה. ויאמר איש ישראל, הרי ייתן האיש העולה הזה כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש אשר יכנו, בלה 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 בלה. כן, את מי הוא מקלל? עם ישראל. שימו לב פסוק אחר כך. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על עז ויסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערה לזה כי חרף? מערכות אלוהים חיים. אז אולי פשוט הוא דיבר בפלישתית, אף אחד לא הבין. איך יכול להיות? את מי קילל גוליית?
בעצם זה שהוא מקלל את ישראל.
זה כתוב במפורש בספר תהילים, דוד המלך אומר לזה, אנא עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחיידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו.
עליך.
עליך, בואי לראות אותו. עליך? כלומר, מי שנלחם בעם ישראל, עכשיו היא באה הבנה כבר שלישית שיש לנו במילים וישמע דוד. הבנה שלישית. אנחנו הבנו בהתחלה וישמע דוד כי אף אחד חוץ יהיו פעם ראשונה, כל השאר כבר שמעו פעם ראשונה. בסדר. אבל המשעת, הוא שומע כי יש לו הבנה ברבת הנפש למה שהוא רואה פה את גוליית, והוא שומע רוח וצלצולים, אבל הבנה מעבר לזה היא שכולם שומעים שגוליית מקלל את עם ישראל, אבל דוד המלך שומע משהו אחר. הוא שומע שגוליית מקלל את עם ישראל, אבל הוא מבין שאם עומד גוי ומקלל את עם ישראל, ולא קם אף אחד ונותן לו בראש, ממש, והורג אותו, כפשו אותו, זה, בשתי מילים, חילול השם. חילול השם. כי חרף מערכות אלוקים חיים. עם ישראל הוא מערכות אלוקים חיים. דוד המלך חוזר על זה אחר כך, פסוק למדבר, חוזר על שוב, ונגיע לשם. כי חרף מערכות אלוקים חיים. זה דוד המלך. מזה, אגב, ניתן להבין בעומק, אגב, מה שאני אומר עכשיו, שאיך דוד רואה את עצמו. דוד המלך כבר דבר ראשון מבין על מה הקרב. מבין על מה המלחמה. המלחמה היא לא בין עם ישראל לפלישתים, ולא בין גוליית לבין אדם אחר, אלא היא בין הקדוש ברוך הוא לפלישתים או לאלוהי פלישתים. כן? יש פה מאבק רוחני. כן? אגב, זה לא רק אז, זה גם היום. מה זה חיזבאללה? מה זה חיזבאללה? מפלגת האל, זה המשמעות, תרגום בערבית, כן? מה זה נסראללה? נסראללה, שומר האל, הוא יודע על מה הוא נלחם. זה לא דברים שהיו פעם, גם היום זה מאבק דתי רוחני לחלוטין, כן? דוד המלך יודע על מה הקרב. אגב, זה לא, אני לא נותן פה איזה פרשנות, דוד המלך אומר את זה מפורש, נכון? אני אקרא לכם. ויאמר דוד אל הפלישתים, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. כלומר, אני בא בשמו, בשם השם. עוד רגע אחד, מה זה אומר שאני בא בשמו? כלומר, אם בהתחלה הבנו שאחד על אחד המטרה היא לחסוך דם, זה נחמד, זה הבנה ראשונית. הבנה מעבר לזה היא שכל אחד מייצג את העם שלו. זה כבר מעלה מדרגה יותר גבוהה. אבל העומק הוא שלא כל אחד מייצג את העם שלו, כל אחד מייצג את האלוהים שלו. זה העומק של מה שקורה כאן. ואני אתן על זה עוד רמז אחד, ונצור רגע לשאלה.
למה אפשר להגיד פשוט שגם דוד הבין שהוא מקלל את ישראל, כי כשהוא אומר מערכות אלוהים חיים, מה זה המערכות של השם?
בוודאי, אין ספק במה שאתה אומר. למה הוא אומר את זה בצורה הזאת?
בסדר, הוא
הכניס
את זה, כן, זה כן,
יש פה שעת שקרה. והנה, אני אגיד את מה שקראתי מקודם, אם אתה מקשיב. אני בא אליך בשם השם צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. את מי הוא חירף?
אפשר גם להגיד יום פה, שחירפת זה המערכות ישראל.
בדיוק, למה התנ"ך שם את זה בדו משמעות? כי מה? הרי אפשר להבין שכמו שהוא אומר, הבנתם מה שהוא אמר? אמר, מערכות ישראל אשר חירפת, לא אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. בדיוק כמו שאתה אומר, מערכות ישראל אשר חירפת זה כן, ומיד הוא אומר, היום הזה יסגרך השם בידי וכולי, כן, נתתי, כי וידעו כל הארץ, כי יש אלוהים לישראל, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה, ונתן אתכם בידינו. וראיה אחרונה לדבריי. אני בשיעור הקודם טענתי ששמואל הנביא, הוא היה תסריטאי טוב. ולכן הוא היה כותב פסוק מכאן, פסוק מכאן, וכן על ידע לכתוב בצורה מאוד מעניינת. אבל, נפל פה באיזה שטיק של תסריטאים מתחילים, אני אקרא לכם, תשימו לב לבד. כתוב ככה, אני קורא בפסוק ממתת. וישלח דוד את ידו אל הכלי, כאן זה הבגד שלו, אולי אני אסתיר את זה אחר כך, ויקח משם אבן ויקלה, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. שמתם לב?
איך
דיוק, כל תסריטאי מתחיל יודע שכשיורים במישהו, אמור ליפול אחורה. פדיחה. אגב, מי ששם לב לפדיחה הזאת זה לא אני, זה חזל. חזל אומרים, היה אמור ליפול אחורה, מה הוא נפל קדימה, אומרים חזל. הקדוש ברוך הוא עשה נס מהשמיים לדוד וחסך עם אותו צדיק, ככה אומר המדרש, 12 אמה. כלומר, דוד המלך רץ לכרות לו את הראש. כן? אז חסך לו הקדוש ברוך הוא 12 אמה. אה, בטח דוד המלך זה... אז כמובן שיש פה מה שקוראים הנשיקה האלוקית, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה נס שמראה לדוד שהשם איתו. נחזק את מה שאומרים חזל בדבר מאוד מאוד פשוט. יש רק...
לא
מסכן
איש שמגלים על המגן
אחר. לא, האיש, אז זהו, חזל שואלים, איפה נעלם האיש עם המגן? הרי רק צריכות את הראש. חזל שואלים את השאלה הזאת, אמרתי את זה, והם עונים. תשובה אחרת. האיש הזה, יש לו שם. הוא מוזכר בהמשך הספר, נגיע את זה בעזרת השם בהמשך השנה. בסדר? זה אחר כך. אבל... כן, אבל אני אציע משהו אחר, שיש רק עוד פעם אחת בכל ספר שמואל, שכתוב על מישהו שהוא נופל על פניו ארצה והראש שלו קרות. מה עשה? מה?
אגב?
לא. זה קשה כי זה לא כל כך מישהו. דגון, נכון. דגון, אלוהי פלישתים, כאשר ארון השם נמצא בשדה פלישתים, כאשר ארון השם נמצא בידי פלישתים, ומביאים אותו לבית דגון באשקלון, ו... הפסל נמצא מוטל על המפתן, לפניו על פניו ארצה, כך כתוב, נפל לפניו על פניו ארצה, וראשו, כן, וראשו קרות, ראשו מונח על המפתן, כלומר באמת זה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה אומר בעצם, כלומר מה זה בא להגיד. כשגוליית נופל על פניו ארצה ומורידים לו את הראש, כל מי שקורא את ספר שמואל מבין מה זה בא להגיד. כשגוליית הפסיד, מי בעצם מפסיד פה? זה בעצם, אין שאלה.
כן, מה העניין של כל השאלה, אנחנו נהיה לכם לעבדים לתתים?
מה ש...
זה? התנאי שגוליית עשה.
אז זה באמת, כן, אני חושב שזה ניסיון שכנוע. אבל מעבר לזה, הייתי אומר שזה החרפה. אני לא אכנס כרגע להוכיח את דבריי, אני טוען שיתאם כאן, בסדר? רואים את זה בספר שמואל בעוד מקומות, ולא רק בספר שמואל, שכשאומרים לחרף, זה לקחת את השני לעבד. בסדר? רואים את זה אצל אחש העמוני למשל, ובעוד מקומות, בסדר? שמתי החרפה על ישראל, לטעון שהשני הוא עבד, להפוך את השני, זה החרפה הגדולה, בעצם להחזיר את עם ישראל למצרים באיזושהי בחינה, בסדר? לטעון שהם עם של עבדים, ונשארים עבדים, ולבטל את יציאת מצרים.
אתה מבין את העניין של דוד חשף 12 אמה,
המדרש בא להגיד שהקדוש ברוך הוא מראה, עושה סימן שהשם עמו, שהשם איתו. אנחנו על דרך הפשט גם מסבירים שבעצם שמואל הנביא רומז פה למה מייצג גוליית. אז זה ההיבט השלישי של הקרב, בסדר? ההיבט השלישי של הקרב הוא ההיבט הרוחני. דיברנו על ההיבט הנפשי, זה ההיבט הרוחני של הקרב. מי נגד מי פה? האמת היא שדוד המלך הוא לא היחיד שמודע להיבט הזה. יש עוד אדם אחד בכל מחנה ישראל שמודע להיבט הזה של הקרב. שאול המלך, בואו תראו את זה. לא, עוד רגע, שנייה אחת. כתוב בפסוק, אז דבר ראשון אם כן מובן, שמחתי להגיד את זה, אבל זה כמובן היה ברור מאליו, למה דוד המלך מתעניין בבת המלך? התשובה היא שדוד המלך כמובן לא מתעניין בבת המלך, אל תדאגו, זה לא באמת מעניין אותו. אלא הוא רוצה שאנשים ישמעו את מה שהוא אומר. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר הכה את הפלישתי על אז והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערה לזה כי חרף מערכות אלוהים חיים? מה הוא רוצה שכולם ישמעו? הם לא שומעים שיש פה חילול השם? הם לא שומעים את זה? מה אומרים לו? כן, כל יעשה לאיש אשר הכהנו. הוא מסתובב בצד אחר, כן? ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. כלומר, אף אחד לא מבין על מה הוא מדבר. בטוחים שהוא מתעניין בבת של המלך. הוא אומר, כי חרף מערכות אלוהים, אף אחד לא מבין על מה הקרב. דוד המלך, ואז כתוב ככה, וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. עכשיו בזה אנחנו עוד לא יודעים מה, הבין, מה ידע שאול. אולי שמע שמישהו מתעניין, וזה מה ששכנע אותו. בואו נראה, בפסוקים הבאים, איך דוד המלך משכנע את שאול, שהוא האדם המתאים להילחם עם גוליאת. ויאמר דוד לשאול, אני רק צריך שמישהו מדי פעם יגיד לי מה פחות או יותר הזמן קבע. ויאמר דוד לשאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי. אני פסוק למד ב'. ויאמר דוד לשאול, אל יפול לב אדם עליו. כן, אל תפחד. עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. הביטוי אדם לשאול הוא ביטוי שחשוב פה, אבל כרגע לעניינים פחות קריטיים. הוא צריך לשים את זה איפשהו במוח, ובמות אחרים שאולים תנח. כן, הפלישתי הזה, כמובן.
מה
גם המשור
באמת
הזה
פה איזה?
רגע, זה בדיוק מה שאני מנסה לראות.
זה בן אדם שלא קשור לדולב למקרב.
סוויה, עוד שנייה. בדיוק מה שאנחנו רואים. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה, להילחם עמו, כי נער אתה, והוא איש מלחמה מנעוריו. כלומר, אתה באמת בן 28, צעיר טירון, והוא איש מלחמה מנעוריו. כן, אתה נער, נער, אני אגיד בתנ"ך, באופן כללי יצאו לכם סימן, נער זה לא אחד שהוא צעיר בהכרח, אלא זה אדם שהוא עדיין לא עומד ברשות עצמו, הוא תלוי, כן? ננער, אין בצאת מימו, אבל הוא עוד לא עומד ברשות עצמו. כן, והנער נער אצל שמואל, יכול להיות בכל מיני גילאים, אבל זה לא אדם שהוא כבר עכשיו מבוגר, כן.
גם אומר שהוא איש מלחמה
מנעוריו,
גם עוד שהוא היה תחת...
מנעוריו, כשהוא היה נער הוא כבר היה איש מלחמה, נכון. בכל אופן, כן.
אבל דוד בעצמו שואל, מה יעשה לאיש
אשר יקר
פלישתי עליו,
כמו
מה הוא יקבל?
אין ספק שהוא שואל ככה. כן, אבל דרך זה, מה הוא מנסה להעביר? יש משפט המשך, שמה? כי מי הפלישתי הערה על זה כחירף מערכות אלוקים חיים?
אם הוא באמת יתעניין.
רוצה לראות אם יש מישהו מבין בעם ישראל מה הדברים, מה מדובר. אין כל ואין קשר, אף אחד. אגב, זה מה שכתוב בישמע דוד, רק דוד שומע את זה.
אם היה אכפת בו רק מהזה, אז לא יכול להסיק את המשפט באמצע שלו, מה יעשה לאיש?
אין ספק שהוא כבר ידע, זה מה שאמרנו מקודם. שהוא אחרי פעם ראשונה הוא כבר שמע מה...
אבל אם זה היה
המטרה
שלו, אז הוא לא יכול, כאילו לא יצא...
תוסיף את החצי השני, נכון.
אפשר אבל להגיד שבכל זאת גם החצי הראשון חשוב לו, שהוא רוצה להשיג את ה... הוא הרי יודע שהוא הולך להיות מלך, כן? אז הוא רוצה אולי להביא את זה בדרך נעימה, ולא בדרך של כאילו...
אני לא אכנס לזה. אין ספק בכלל שזה לא היה חייב להיות ככה. שהמעבר המלוכה בין שאול לדוד לא היה חייב להיות כל כך קשה.
זה אולי מה שהוא מנסה
לעשות. זה היה יכול, אם באמת זה היה, כמו שמצטייר פה, זה יכול להיות חלק מאוד. הוא היה מנסה לבת המלך לאישה, ממשיך אותו, לא משהו לנו.
זה יכול להיות משהו...
זה יכול להיות חלק עקרונית, ככה אמור היה להיות. נראה שדוד המלך באמת לא, בשום שלב לא מנסה לקחת את המלוכה, לא נראה את זה, אבל בעקרון, תזכרו את זה, דוד המלך אף פעם לא עומד לוקח מלוכה, רק מקבל.
כי בעיקרון גם לא באת, בעיקרון יונתן אמור לתאר. זה לא היה עוזר אם
דוד היה עושה את זה. זה שאלה. האם זה לא היה עוזר או כן היה?
אם הוא היה
ממשיך
להופיע. מה? אם הייתה שיש להמשיך
להופיע פה. יונתן מעצמו היה נותן לדוד את המלוכה, רואים את זה במקומות אחרים. זה לא הבעיה שעומד בפניו. מי שעצר את זה זה שאול בעצמו. כן, אבל אם זו הייתה הבעיה, דוד אמר לך הייתה מתגבר.
זה
ניסה
את
בת המלך,
זה
היה
פחות בן המלך. זה לא היה
פחות. לא, זה היה חוסטר. דבר אחד. דבר שם הופך אותו לראוי למלוכה בוודאי, נכון? זה אחד. ואחר, אני אומר שאם כבר היה בשלב הזה, זה עוגב נשא את בת המלך, לא משנה. ואומרים את זה מהמשך, להתחתן במלך, זה משהו. זה כן הופך אותך, מכניס אותך למשפחה. מי שמכיר את ספר שמואל יודע שהכל הולך לפי קשרים משפחתיים, כן? שר הצבא של שאול זה אבנר, שר הצבא של דוד זה יואב, זה לא הולך, זה לפי משפחות הולך.
וגם שמואל אמר
לשאול
שהמלוכה תיקרה מבית
שאול,
אתה לא יכול לקשר את בית
שאול. קרא השם המלכות ישראל מעליך, כן. כן, מעליו, כן, נכון, אבל כאילו יש פה אפשרות, לא רוצה להעריך את זה, יש פה אפשרות להשתלה, מה שנקרא, כן? כן, כאילו לוקחים את דוד, אין אפשר לעשות העברה, כן, לקחת... זה חשוב, זה, אני אגיד בסוגריים, לאורך כל ההיסטוריה, ככה זה היה צריך להיראות, שבית יוסף הוא הבסיס ועליו מרכיבים את בית דוד. הרכבה, כמו בעצים, שעושים הרכבה, לוקחים ענף, ככה זה היה אמור להיות. תן, לא ייכנס להוכיח את זה. ככה תקרא לי כנתון, ואם יישאר זמן פעם, אני אעריך על זה. בסדר? לענייננו. אז אנחנו, בואו תראו דוד משכנע את שאול. הוא היה אומר, אז אני פסוק למד ד', שימו לב שאחרי פסוק למד ג' יש פה פסקה. כן, הוא איש מלחמה מן אורה, אומר דוד לשאול שמה, הוא במה, הוא לוחם, חבל על הזמן, ואתה, כן, רואה צון, פסקה. הפסקה הזאת אומרת כאן איזה הפסקה. ואחריה יש איזה רווח, דוד חושב, ויאמר דוד לשאול, רואה היה עבדך לאביו בצון. אני אקרא רגע את כל מה שדוד אומר ותקשיבו טוב, ונשים לב למשהו מאוד מעניין. רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב ונשא סמי העדר, ויצאתי אחריו, יקיתי ויצלתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו ויקיתי ועמיתי. כמה אריות ודובים הרג דוד? בינתיים אחד, אחד מכל סוף. גם את הארי גם הדוב יקה עבדך, והיה פלישתי הערה לזה כאחד מהם כחרף מערכות אלוהים חיים. שניים מכל סוף. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. ויאמר שאול לדוד, לך ואדוני יהיה עמך.
יש גם כאן הפסקה.
שלושה מכל סוגים, ופסקה באמצע פסוק. נכון מאוד, ועוד פסקה גם בין פסוק למדז, ועד לפסוק למדז. שמתם לב לזה? למה צריך? אז זה לא מדובר פה כמובן על שלושה אריות. ברור שמדובר פה רק על אריה ודוב אחד. כן, לא שלושה אריות ושלושה דובים שהוא הרג, אז מה קורה פה? למה דוד המלך חוזר פה? אז זה פשוט. קוראים רואים אני אקרא לכם ונראה איך זה הולך. דוד מנסה לשכנע את שאול. אומר, ואומר שדוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הארי ואת הדוב, נשא סמי העדר, ספר לו את כל הסיפור, יצאתי אחריו, הקיתי והצלתי מפיו, הכל אני, יצאתי, הקיתי, הצלתי, והיה כל מיני, והחזקתי והקיתי ועמיתי, כן, אני, תראו איזה חובב חיות דוד המלך, כלומר, הוא לא הורג את הארי והדוב ישר, הוא רק מציל את השא, אבל מה קורה כשהוא מציל את השא? אין לו ברירה, כי הארי קם עליו, מה טוב, אז הרגתי אותו, לא היה ברירה, כן? ויקיתי ואמיתי, עד כאן זה אף שריר לא זם במצח של שאול המלך. המשך, תבין? גם את הארי גם הדוב יקה עבדך, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, ואז הוא אומר את המשפט החזק שלו, כי חרף מערכות אלוהים חיים. אותו משפט שהוא אמר שם, כן? הוא מבין על מה המלחמה, הוא מבין מה המשמעות של עם ישראל. יש פה פסקה. יש איזו תזוזה של כמה קומתים במצח של שאול, דוד המלך רואה ששאול מבין על מה מדובר, אז הוא אומר את המשפט הבא. ויאמר דוד, אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. לא אני הרגתי את הארי ואת הדוב, מי? השם! כן, שיציל אותי, עם זה אני אלך. עכשיו, בפסקה באמצע פסוק, שאול זה, רווח, שתיקה, ויאמר שאול אל דוד, לך, ואדוני יהיה עמך. הנה, זה מה ששכנע אותו. לך והשם יהיה עמך. הנה, רואים מה שכנע את שאול. אז יש עוד אדם שמבין על מה המלך. שני אנשים, לכן גם שניהם היו ראויים להיות מלכים כנראה, שמבינים על מה הקרב. כן? ובזכות זה הם יכולים ללכת להילחם. הם אלה שראויים לצאת למלחמה. אז עד כאן, הגענו באמת עם הכיוון, מה שאמרנו מקודם, של לדעת על מה המלחמה. הרוחנית. כלומר, לכל מלחמה במישור הפיזי, יש גם מלחמה במישור הרוחני שצריך להבין אותו. כן.
אם שאול הבין שזה מלחמה רוחנית דיווגי, ואדם הוא פחד
ללכת ללכת ללכת. דיברנו. שאול מבין על מה הקרב, אבל יודע שאם הוא יצא, הוא ימות. כן? כי הוא לא יכול כבר לצאת את עם ישראל, כי הוא פספס מול הגג. אני לא אכנס כרגע לפספוס שלו מול הגג, הוא קשור לדבר הזה. קשור לדבר הזה, כן, מה בדיוק מלך וחיי מלך.
הוא היה
אמור לצאת. אמנת ג'נבה כזאת, מכירים את זה בתנ"ך? שמלך לא הורג מלך? אמנת סידון אני קורא לזה. כן, זה אמנה בינלאומית כזאת.
הוא היה אמור לצאת לדבר
הזה?
לא היה אמור לצאת.
מה?
הוא היה אמור לצאת?
מי? שאול? שאול. אני יודע שהיה אמור לצאת. הוא לא יוצא כי הוא יודע שהוא עומד למות. או לפס, כן, עשית לנו מה. הוא אמור, כן. כמו שחקן כדורסל עם ארבע עבירות אמרנו, נכון? מה שזה יעשה, לכתוב את העבירה החמישית, אני לא יכול לעשות שום דבר.
זה לא שהוא עומד דבר.
מה?
הבן אדם מייצג את כל ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר שהיא...
אין, אבל האם כל אחד יכול לייצג את עם ישראל? אנחנו עומדים עכשיו ביום הכיפורים, נכון? ערב יום הכיפורים. בואו נחשוב איך היה נערך יום כיפור לפני 2,200 שנה, 2,500 שנה. איך היה נערך יום כיפורים? היית קונה כרטיס למקומות הטובים, נכון? בבית המקדש, במקום להתפלל כל היום כמו שאנחנו עושים היום, היית בצופים. כן, כולם היו הולכים לצופים, מסתכלים. וואו, איך הוא זרק את הדם. חבל הזמן. נכון? הכהן הגדול עובד, וכל עם ישראל מסתכל. כן? איזה עזרה, מדהימה. אז בעצם סתם עושים תשובה וזה, אבל אין תפילות, אין שום דבר, רק הכהן הגדול עובד. אז איך זה עובד? אז איך זה מחפר? איך יום הכיפורים מחפר? עושה תשובה, אבל יום הכיפורים מחפר, איך זה מחפר?
גם הוא
נשלח, כהן גדול
שלח מתוך
העם. מצוין, בדיוק ככה.
אם הוא נשלח מתוך העם, אז לא משנה.
כלומר, מה שאתה אומר, וזה מה שבדיוק אני טוען, שכהן גדול הוא לא סתם בן אדם. כן? הוא בן אדם כל כך מורם מעם וכל כך מקושר לכלל ישראל, שמה? שכשהוא עושה איזשהו תהליך רוחני, זה משפיע בנפש גם עליך, נכון? איפה רואים דבר, תראו לי דוגמה לזה בתורה, שהכהן הגדול הוא כל כך מקושר לעם ישראל, שכל דבר שקורה בו אמור להשפיע על כל עם ישראל. בעיר מקלט, מצוין, נכון? למה מחכים אדמות הכהן הגדול? כן? זה שזה שהיא כפרה לאדם שביצע בעיר מקלט, בזה שהכהן הגדול מת. כן? הוא אומרת כאילו, מחפר, מיטתו מחפרת, גם אנשים אחרים. הכהן הגדול הוא אדם כל כך כללי, כלל ישראלי, שנכנס למקום האיש הכי קדוש בעם ישראל, שמייצג את כל עם ישראל, אהרון, אוהב שלום, אוהב שלום, כן, כלל ישראל. כן? ונכנס לזה, וב-40 שנה, שנה האחרונות של בית שני, כשמכרו את התאונה הגדולה בכסף, ולא היו אנשים ראויים, אז גם הלשון של זה אורית, לא יודעים מה, מה לעשות? כי הוא לא היה ראוי, הוא לא היה אדם כלל ישראלי, אין אדם כלל ישראלי. אז כלומר, כדי להיות, לחפר על כלל ישראל ולייצג את כלל ישראל, אתה צריך להיות אדם כזה, כלל ישראלי. בזמנו שמעתי מהרב ויצמן, אז זה על שאלות, אז זה היה על הגירוש מגוש קטיף. אז הוא אמר, שאלנו אותו שאלות, אז הוא אמר, אני לא, אותי אל תשאלו עם שאלות כאלה, אז יפסרו כולם, אני לא יודע, אמר, בשאלות שנוגעות לכלל ישראל, לפסוק רק אדם שהוא שייך לכלל ישראל, כלומר רק רב שהוא גדול מאוד והוא שייך לכלל ישראל, הוא יכול לפסוק בדברים האלה, לא כל אחד רב, כן, מתחיל, או אפילו רב גדול, אבל לא שהוא רב כלל ישראלי, יכול לפסוק בנושאים האלה. כן, אדם שכדי לקחת אחריות על כלל ישראל, צריך להיות שייך לכלל ישראל.
זו הייתה הבעיה של שאול, לא
בעצם החטאים, כי החטאים, עם היה חוק כלפי, גם הגיעו גדול. עוד פעם, אני לא נכנס לנושא הזה, זה בדיוק הייתה הבעיה של שאול בזה שהוא החיה את הגג, זה מהות החטא. מהות החטא מהחייאת הגן, שבעצם שאול ניתק את עצמו בעצם מהמעשה הכלל ישראלי ועשה מעשה פרטי. בסדר? לא נכנסתי לזה. אני רק אומר את זה בסוגריים, יש מקום לדון בזה. בסדר? אבל זה המעשה, זה משמעות המעשה. בסדר? טוב. אז זה, עד עכשיו דיברנו על איך זה שדוד כבר ניצח את הקרב בשלושה היבטים ונשאר לנו רק פרטים, כמה פרטים טכניים. כלומר, הוא ניצח כבר במישור רוחני, הוא ניצח במישור הנפשי, הפסיכולוגי, רוח הלחימה, ההתקפיות שלו, והוא ניצח בבית ההיסטורי. אז נשאר רק עוד כמה פרטים ממש טכניים פשוטים, שזה להרוג את גוליית, שזה באמת פרטים קטנים וממש כלילים. איך עושים את זה? מה? אז אני אשאל אתכם בלי להסתכל בפסוקים. בלי להסתכל בפסוקים, תסתכלו כולם אליי, בלי להסתכל בתנ"ך ותגידו לי, מה הדבר הראשון שדוד לוקח לקרב? מקל. 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 למה הוא לא, חרב הוא לא לוקח, אמרנו. וחרב אין ביד דוד, למרות שיש לו חרב, אין ספק שיש לו, אבל הוא לא לוקח חרב. הוא לוקח מקל. למה הוא לוקח מקל? תסתכלו, פה אפשר להסתכל, תסתכלו. בדיוק
כנגד
הטענה
של גוליית, שאומר מה, אני כלב שאתה בא אליי עם הכלב?
אז מה זה אומר?
כן, אתה כלב, אני בא אליי עם
הכלב. אוקיי, אז לא, אין ספק שזה אמירה, נכון מאוד, אבל אז מה, אז למה הוא לוקח כדי להראות לו שהוא מתייחס אליו ככלב?
לא, אתה כלום, מי אתה?
הוא אומר מקלו.
מה?
מקלו בידו.
אני אקח מקלו בידו. מי שיודע, מקל רואים זה לא סתם מקל. זה מקל. זה מקל, מקל.
משקיע בו בה.
כן, רואים את זה בפיירות קדומים, זה מקל שהרואה הולך איתו והוא משתמש בו. כן, קצת. זה כל פעם על הבדואים, כן? מקל. לא מקל קטן, מקל שאפשר להכות איתו, כן? אבל עדיין.
לקבל מנהיגות.
אתם רואים הכלב אנוכי, כן? אם הוא בא איזה כלב לתקוף את העדר, אז הוא... מה אתה אומר?
המקל של העדר, הרואה מנהיג של העדר.
אבל זה לא ככה מתייחס לזה גוליית, נכון?
גוליית.
אומר לו, הכלב אנוכי אשר אתה בא אליי במקלות.
תבין מתייחס.
מה הוא מנסה לעשות בזה שהוא בא עם הכלב גוליית?
להרגיש בבית.
זה הכלים שהוא רגיל, מה אין ספק שזה נכון? יש פה עוד...
שהוא
מזלזל, מכל
זה...
או, מצוין, אבל שהוא רוצה לעצבן את גוליאת, הרי לא בא לבחר, וכן, מזלזל בו, זה מצליח, נכון? כן, כתוב, כתוב את זה מפורש, והוא אומר, כלב הרגיל הבא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי דוד בלוהב. אגב, מה זה ויקלל הפלישתי דוד בלוהב? זה חזר אומרים שתי אפשרויות, כן, באלוהים שלו, באלוהים שלו, כן, איזה בדיוק הוא קילל.
מכל זה
כלי
של מנהיגים,
הוא רוצה למשל. כן, של מה שהוא אמר, של רואה, זה מראה את זה, זה. גוליאת ודאי לא תופס את זה ככה. אני רוצה להציע עוד פירוש שלך. מי יודע למה מצדיעים בצהל?
מה,
מסתרים את המסתרים? זה מהאבירים בימי הביניים. האבירים בימי הביניים היה כזה, בכסדה היה להם טריס כזה על העיניים. לפני שהם היו מדהירים את הסוסים בדוקרב, אז הם היו מרימים את התריס, מסתכלים אחד לשני בעיניים, סוגרים את התריס, ומדהירים, והנה, מצוין, אתה ראית הרבה סרטים. בקיצור, אז לכן מצדיעים, עד היום זה סימן עבודה מצדיעים, כן, זה היה זה, משם זה לקוח.
כאילו
להגיד את זה, אז ככה. צריך גוליאת, אני לא יודע אם היה לו כזה, אבל ודאי ש... גוליאת גם היה, איש מלחמה מנורא, ודאי היה מודע לנקודת התורפה שלו. מהי נקודת התורפה שלו? המצח. כן, כולו מוגן, נכון? כולו מוגן, יש לו מצחק נחושת על רגליו, מכאן יש לו מגן, מתחת יש לו עוד גם שריון, ועל הראש יש לו קסדה, אולי אפילו עם התריס הזה, אולי לא, לא משנה כרגע. גם אם לא היה לו את התריס, הוא ודאי היה מודע לנקודת התורפה שלו. ודוד המלך צריך לגרום לו להסיר את תשומת הלב, או לפתוח את התריס, או זה, איך עושים את זה? זה פשוט. יש שני סוגי קרבות בצהל. יש מה שנקרא קפאפ, קרב פנים אל פנים, שזה מתחיל באגרופים, עלות, סכינים, וכן הלאה. כן, עושים איזה הרבה שיעורי קרב מגע, ואתה יודע, מי שכבר היה, יודע מה אני מדבר, מחסנית, מגל, שיזוף, כל הדברים האלה, בטח תרגלו, תרגלתם, זה מאוד חשוב, באמת, זה אחד. והדבר השני שיש, זה קרב לטווח רחוק. קרב מטווח רחוק, עם חץ, עם כידון, עם כל מיני דברים כאלה, לא מקרוב. דוד לוקח מקל ביד, מה זה אומר לגוליאת?
שהוא הולך לבוא אליו.
הולכים לקרב פנים אל פנים. מה יכול לעשות גוליאת בשקט? לפתוח את התריס, הרי גם אם דוד יקפוץ, לא יגיע שם לראש שלו, כן? זה, הוא לא צריך עכשיו את התריס על העיניים. נכון, בעצם, זו הטעיה, כן, הייתי אומר, זו האסטרטגיה של דוד. יש פה הטעיה. האם גוליאת אוכל את ההטעיה? תוכיחו פעמיים. א', כמו שאמרתם מקודם, הוא אומר, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. כן, זה דבר ראשון, כן? אז הוא מבין שאתה בא אליי במקלות. וגם אחר כך הוא אומר לו, לך אליי, ואת מלאי כסרחה לאוף השמיים. כלומר, הוא מבין שמה הולך לקרות. אין ספק שככה גוליאת מבין. מה עושה גוליאת ברגע הזה? ואני שכחתי להביא את ההדגמה שלו.
הוא כותב באותו פסוק במקלות
האבנים.
הוא יודע שגם זה כמו אבנים.
מה? איפה כתוב במקלות האבנים? אתה בא אליי במקלות. איפה דוד שם את האבנים שלו? כתוב. בואו נקרא. ויקח מקלו, פסוק מן, ויקח מקלו בידו, ויבחר לו 5 חלוקי אבנים מן הנחל, וישם אותם בכלי הרועים אשר לו, ובילקוט, וקלעו בידו, ויגש אל הפלישתי. מה זה קלעו בידו?
כלע.
מה? מישהו ראה פעם כלע? אני אביא לכם את זה שם בן נזר פעם.
יש לי
להראות לכם.
יש לי
באוטו. זה לא רוגת קו.
רוגת קו.
רוגת קו.
כן,
כן.
כן,
זה חוט, זה כף מבעד, קוראים לה קלע אולי בגלל שזה היה קלוע דרך אגב.
מה שהיום.
אני אראה לכם פעם אחת שזה קלוע, כן? קוראים את זה מצמר או מזה. וזה כף עם שני חוטים, בקצה של כל חוט יש שתי לולאות, אני תפסתי אחד כזה במחנה עופר לפני כמה שנים, פשוט זה אף לא עם האבן, כן? זה קורה לפעמים. ואחד אתה שם על הזרת, ואת השני אתה מחזיק בין האצבע ואת האגודה, ואתה מסובב את זה, וברגע הנכון אתה מרפא, אז זה נמתח והאבן טסה. אני יכול להגיע ל-150 מטר ככה, אם אתה ממש חזק אולי 200 מטר גד, אבל אם אתה מתאמן בזה, אני ניסיתי, מצאתי אחד כדי, ניסיתי 50% מהפעמים האבן בכלל עפה לי אחורה. צריך לדעת, אבל דוד המלך היה רועה צאן, היה לו הרבה זמן להתאמן. כן, היה בהתחלת הישיבה והזורעים, במחזור א', היה בחור עולה מאתיופיה, שבאתיופיה הוא היה רועה צאן. הוא היה קולע בכלע הזה בציפור מ-80 מטר. בציפור, שעומד על האדמה כמובן. כן, לא עפה. היה קולע מ-80 מטר. דבר מגרין. במחזור של אחיך. גיא, אלנו. שם דבר. קיצור, היה משהו באמת. באמת מדהים. זה היה דבר ליום. אז אם מתאמנים, הוא היה רועה צאן. היה לו הרבה זמן להתאמן. קיצור, אם מתאמנים בזה טוב, האבן גם עפה קדימה ואפשר אפילו לפגוע. לא מזמן, לפני כמה שנים, לפני איזה 5 שנים, יש איזה מ"פ בחטיבת כפיר שאיבד עין. איבד עין, ברוגטקה, ב-150 מטר, מול בעין. קיצור, אם מתאמנים טוב, אפשר... זה, דוד המלך מסתם היה מתאמן טוב. זה לא רק זה כל מה שסיפרתי עכשיו על הכלא. הכלא כזה, אם כן, הכלא, כלאו בידו. אני אביא לכם, תראו את זה, זה דבר שנכנס ביד, לא רואים את זה בכלל. אתה מגלגל את הכלא, שם או תופס אותו נכון, ומגלגל אותו, וזה, אני לא אכנס לכאן, באיזה יד דוד החזיק את זה, יש לי אולי איזה טענה, אבל לא כרגע המקום. בכל אופן, לא רואים את זה, לא רואים, רואים רק שאתה מחזיק מקל. את הבגדים, את הבגדים, את הצפנים, הוא שם בשני מקומות, כתוב, הוא לוקח 5. דוד המלך, דרך אגב, לא סומך על פגיעה, למרות שהוא, נראה שהוא פגע בניסיון הראשון, לקח 5 חלוקי נחל, הוא שם אותם, בכלים, נכון? כתוב בכלי הרועים אשר לו, שלדעתי זה אומר בבגד, בבגד הרועים שלו, ובילקוט, כתוב בשניהם. בכלי הרועים אשר לו ובילקוט. כלומר, יש שם מה שנקרא, יש לו מחסנית בשלף, ויש לו עוד כמה בפאוצ'ה, בילקוט. ילקוט, קוראים לזה ילקוט, כי הרועה, יש לו איזה תיק כזה בצד, וכשהוא הולך אז הוא מלקט כל מיני דברים, עשבים, מה שהוא רואה אז הוא מלקט.
שני מקומות.
כן, שני מקומות. ואז עכשיו אין לו אבן ביד. הכל או בבגד או בזה. הקלע ביד אחת, כתוב, קלו בידו, המקל ביד שנייה. כן, הקלע ביד אחת, המקל ביד שנייה, אבנים, או בבגד, או זה מה גוליית רואה את המקל. אוכל את ההטעיה. דוד רואה שהוא אוכל את ההטעיה, כי הוא אומר לו לך אליי וזה, מה עושה דוד ברגע הזה? דוד זורק את המקל, משחרר את הקלע, מכניס אבן, תוך כדי ריצה. מי פה כבר היה בצבא? יש מישהו כזה? אין, יודע, איך קוראים לירי תוך כדי ריצה? קוראים לזה ירי באישור מקורב. יודעים, לא משנה, יודעים למה קוראים לזה ככה? יודעים למה קוראים לזה ירי באישור מקורב? כי כל הזמן המפקדים מקפידים שפחות או יותר כל המחלקה תהיה באותה שורה. למה מקפידים? כן? ומה קורה כשבן אדם רץ? כן? בדיוק. הרובה שלו מטייל. כן, אני מכיר את זה היטב, מאנשים שכמעט הרגו אותי. אני פעם אחת, באחד הזה, אנחנו הולכים, ואני לא רוצה להגיד שמות של אנשים, אחד ההסדרניקים היותר נחמדים בישיבה, הוא היה מצוין, אבל לא חושב גיס, חבל הזמן. ואנחנו מסתערים, ופתאום אני רואה בום בום, נראה אותו ככה ליד הרגליים, מסתובב אחורה, אני רואה אותו יורה, אתה יורה מהעומק, מה אתה יורה מהעומק? בסדר, כמעט הצלתי את חיי ואת חיי המקף שעמד לידי באותו רגע. ממש ככה, קיצור, כשבאדם יורץ ויורה תוך כדי, אין סיכוי שתפגע במטרה. אז למה אתה יורה?
להוריד ראש.
יפה, להוריד את הראשים של האויב. בסדר, אתה לא יורה כי אתה תפגע. אל תדאגו, לא פוגעים בירי תוך כדי ריצה, עוד לא קם האדם שיפגע בירי תוך כדי ריצה. בסדר, גם אני הייתי פוגע, אבל אני אומר לזה כאילו, אתה רוצה איתי להשוויץ. בכל אופן, אז קשה מאוד לפגוע תוך כדי ריצה, כי הכל זז והכל זה, ואתה מזיע וקופץ ונושם, ולכן אתה יורד כדי שהאויב יוריד בינתיים את הראש עד שאתה תגיע אליו, ואז תראה בו מטווח קצר ותגמור אותו. זה נכון, ככה זה בעצם אמור להיות. תראו את דוד המלך. אני קורא בפסוק מ"ח. והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד. הנה, הוא אוכל את ההטעיה, כמובן, אחרי הנאום, ודוד המלך מודיע לו שהתכונן למות. כן, והסירותי ראשך מעליך, ויתתי פגר מחנה פלישתים היום, והיה כי קם, וידעו כל הקהל, כי לא בכם, וחניתי הושיע השם. והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד. וימהר דוד, וירוץ המערכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד את ידו אל הכלי, הכל תוך כדי ריצה. ויקח משם אבן, מהבגד, כן, מהכיס, שולף, מהכלי. ויקלה, וירח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבל במצחו, ויפול על פניו ארצה. תבינו מה קורה כבר, ברופא אתה לא צריך להשקיע מאמץ, כוח, כן, כי היינו רוצים לעבוד על חיילים מתחילים, אז תמיד המנקף היה הולך ותוקע איזה קליה במטרה, אז היה, אתה רואה, אתה לא לוחץ מספיק חזק על ההדק, הקליה נתקע במטרה. בנשק, לא משנה, אתה לוחץ חזק, לוחץ חלש, הקליה, יש לו את אותה מהירות, אבל בקלע, כמה שאתה משקיע כוח ככה זה, ותטבע האבן במצחו. איזה עוצמה, איזה כוח, איזה דיוק. כדור ראשון, בול, בתוך הזה, בנקודה היחידה שאפשר לפגוע בו. תוך כדי ריצה. כלומר, מעבר לכל מה שאמרנו. אז אמרנו שהוא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, אמרנו שהוא ניצח כל ניצחון פסיכולוגי, התקפה, יוזמה וכו'. אמרנו שיש פה את ההיבט ההיסטורי שתמיד היה מודע אליו, ושהוא לוקח אותו על גבו. היה טקטיקן טוב, סעת היה נהדרת. ובסופו של דבר הוא היה מקצוען, הוא היה סופר מקצוען. זה דוד המלך, כן? ויחזק דוד מן הפלישתי בכלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. הרג אותו או לא הרג אותו?
לא, הרג אותו
מה וימיתהו. ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. וירוץ דוד ויעמוד על הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפם את הרב, וימוטטהו, ויחרוט בה את ראשו. הרג אותו או לא הרג אותו? מתי הוא הרג אותו?
יש ויחד, יש כאן שני, ויחד פלישתי וימיתהו, זה שני שלבים שונים. יש קודם את המכה, או קודם מכה אותו.
אז הוא הרג אותו באבן או לא הרג אותו?
לא, אבל זה זעזוע.
אז אני אעזור לכם בקלות, פשוט תבדוק את זה לאורך כל התנ"ך, למוטט ולהמית זה לא אותו דבר. למוטט פירושו להרוג בן אדם גוסס. קחו את זה, תבדקו את זה לאורך כל התנ"ך, זה למוטט. כלומר, זה פועל תנייני. למדתם לשון? לא משנה. זה פועל כאילו שנגזר משם, כן? מהמילה מוות, למוטט. בסדר, תכניסו את זה בניין פיאל, למוטט. זה לא משנה כרגע. אז זה, וימוטטהו, אצל שאול רואים את זה, לא משנה, ויכרות בה את ראשו. כלומר, כולי את כבר גוסס, זה לא שוימיתהו, זה בעצם שהוא הרג אותו. יכול להיות שהוא התגסס, פרפר, כל מיני דברים כאלה, ואז הוא בא. שלף לו את החרב והוריד לו את הראש, אגב, השפלה מאוד גדולה להרוג מישהו בחרב שלו, זה שיא ההשפלה כאילו.
לא הוכחה שדוד גם גבוה.
מה?
הוא יכול להשתמש בחרב של גוליית.
לא, לא, בסדר, הוא אומר מזה שהחרב היא גדולה. נכון, אבל יכול להיות שכאילו להרוג באדם שוכב, גם עם חרב גדולה, רק מהכובד היא נופלת, כאילו, כמו ביליוטינה ומורידה לו את הראש.
משתמש גם
מאוחר
יותר באותה
חרב. אותה חרב, נכון. זה נכון מה שאתה אומר, וזה מראה שהוא באמת היה גדול וחזק. נכון, גבוה וחזק. נכון, זה נכון מה שאתה אומר. ויראו הפלישתים, עכשיו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוס. ועכשיו פסוקי הסיום של הקרב הזה.
לא אמרנו שגוליית הוא לא היה דווקא מהגדולים של פלישתים?
לא, לא, הוא היה מהגדולים. אמרנו שהוא היה, חז"ל אומרים, שהוא היה איש הביניים, הוא היה בינוני, בינוני. למה בינוני? בינוני שבאחיו, היו לו אחים יותר גדולים, רואים את זה בהמשך הספר.
אז למה זה גיבורה?
כי הוא, זה... עוד פעם, הוא, לא היו כאלה, היו חמישה כאלה, בני הרפה. בסדר? בני הרפה, כן. בני הרפה, חמישה כאלה, לא משנה, כל אחד מת במלחמה אחרת כנראה. הוא היה כנראה, או גיבור כאן, חזר מישהו היה כנראה מלך, בסדר, היה אחד המלכים כאן, מלך גת אולי, לא משנה כרגע. בסדר? אז לכן מת גיבורם. לא איזה שהם יציגו אותם, יכול להיות שהוא יותר גבוהים או גדולים. ויקומו אנשי ישראל ויהודה ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי, עד בואכה גיא ועד שערי עקרון. זה ש... מה זה בדיוק? גיא פה. כן, אני... טוב, משהו בהיסטוריה. ויפלו חללי פלישתים בדרך שעריים ועד גת ועד עקרון. גת זה היום תל הצפי, עקרון האחרים, תל עקרון. גת תל הצפי זה נמצא בקצה נחל סורק, אולי זה משמעות המילים עד בואכה גיא. אין כל הוואדי שם. ואז עם ישראל רודף אחרי זה, כמובן שהפלישתים לא מקיימים את התנאי, אם פלישתים היו מקיימים את התנאי, שהם יהיו לעבדים, אז עם ישראל לא היה רודף אחריהם, אבל כיוון שהם בורחים, אז עם ישראל רודף אחריהם, הורג אותם, וישובו בני ישראל למדלוק אחרי פלישתים, וישוסו את מחניהם. כן? עוצרים את הרדיפה, חוזרים לשלל. זה לא מאוד מאפיין את ספר שמואל, הרבה פעמים, מהליכה אחרי השלל. ויקח דוד את ראש הפלישתי, ויביאהו ירושלים, ואת כליו שם בעולו. שעשו קשה מאוד מאוד. למה קשה? מה?
כליו של מי?
לא, את כליו של הפלישתי שם בעולו.
למה הוא לא מביא אותם למלך?
מה? לא, יש פה משהו אחר מאוד קשה בפשט.
לא, לא עושים ראש.
הבעיה הפשוטה שמה?
נוגע
ירושלים היא עיר כנענית. דוד המלך כובש אותה עוד כמה שנים, בסדר? אבל ייקח עוד כמה שנים. אז איך הוא, אז מה כתוב כאן? זאת השאלה, עוד רגע נעזור את זה. מה? כן, שיפחדו. בחירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר, שר הצבא, ומי זה הנער, אבנר? הוא אומר, אבנר, חיי נפשך המלך אם ידעתי. הוא אומר, המלך, שאל אתה, בין מי זה העלם? כן? ואז כל הסיפור, בין מי אתה הנער, וזה זה שאלה מאוד גדולה, מה בדיוק הוא שואל פה, בסדר? זה...
שאול
ידע. כן, מה, הוא לא ידע שהוא בן ישי, הוא יודע שהוא בן ישי. הוא יודע, הוא לא טרף לברר קודם. אז חזר, נותנים פה תשובה מאוד טובה.
למה, כי מה, בראש השואל ידע מי?
מה?
בראש
השואל ידע. למה הוא מברר עכשיו? אתה עומד לשים, כן, אתה הבטחת את הבת שלך, אתה לא שאלת קודם, כן, מי זה האלה? אין ספק שהוא ידע, וגם דוד אומר לו, כן, דוד אומר לו כבר קודם, כן, שהוא בן ישי בגלל זה, לא משנה. זה, בכל אופן, זה שאלה מאוד גדולה, חזר מומדים על זה תשובה מאוד טובה, אבל זה פחות חקיר כאילו עכשיו.
כתוב פה, בתקילת סמדר, אבל לא.
לא, בסדר, אז לקח את זה איתו לעולו, לבית לחם אולי, כן, זה נכון. אגב, זה גם שאלה, כי הכלים, מה זה הכלים שם בעולו, אנחנו יודעים שהחרב הייתה בכלל, באוהל מועד, כן, בנוב, כן, באוהל מועד, אצל החיתות, לא משנה. יש שאלה מאוד גדולה מה קורה כאן. אני אציע דבר כזה, מה נראה לי. תראו, יש פה, העם מתחלק לשלושה חלקים. עם ישראל, סוף הקרב, עסוק במה? נגמר לי הזמן, נכון? עם ישראל בשתי מילים. עם ישראל עסוק בשלל. שאול המלך עסוק בלברר בין מי זה הנער. מה עסוק דוד המלך?
לא כתוב.
בראש של גוליית, כן? דוד, אז אני חושב שהתנ"ך רוצה להגיד דבר כזה. דוד, שאול עסוק בלברר בין מי זה האלה. עם ישראל עסוק בשלל. ודוד הוא כבר עם הראש ירושלים. עם הראש שלו, עם הראש של גוליית, אבל הוא כבר... כאילו, אם הראש חושב, הראש שלו נמצא במקום אחר. כשאלה עסוקים בשלל, ושאול המלך עסוק בבין מי זה האלם, שזה קשור כמובן לקנאה שלו בדוד כבר, וזה, כן, כבר אנחנו שומעים את זה כאן, הראש של דוד חושב אחרת. זה דוד המלך. אז יכול להיות שירושלים, ראש גוליית הגיע אחר כך. אגב, יש מקום, חרבת חנות, מכירים? לא משנה, יש שם מזוהה שם הראש גוליית, יש שם איזה תל אבנים גדול, מזוהה שם הראש, לא משנה כרגע, בדרך בין עמק הילד לירושלים, זה לא קריטי כרגע, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא רוחנית. הראש של דוד, ירושלים. זה מה שאתה בא להגיד, זה גם מי שמכיר, זה סוגר איזשהו מעגל עמוק עמוק עמוק, מתחילת ספר שופטים, כן, על ירושלים העיר, שנופלת בין בנימין ליהודה, נכון? על הגבול. מי כובש אותה, בסוף נופלת בין שניהם, ואף אחד בסוף לא נורא. הנה, פה היא כבר הראש של דוד. כאשר הוא מקיים את הערבות בבנימין יהודה, הוא כבר מבין שעכשיו השלב הבא זה ירושלים. אז הנה, נעצור בזה, ראינו חמישה רבדים שונים שבקרב הזה, מהרבדים הכי רוחניים, עליוניים, השלב הרוחני, לדעת בשם מי אתה נלחם, הרובד הנפשי, הרובד ההיסטורי, וכמובן הצדדים הכי מקצועיים ופרקטיים, הטקטיקה, להטעות, הצד המקצועי, זה דוד המלך שחזר אומרים עליו הדינו העצני, כן, שהיה לו את שני הצדדים האלה, וכשמבינים את זה טוב, אז כל מילה בקרב אפשר להבין אותה בכמה שנים, כמו שראינו, וישמע דוד, בכמה מובנים, כל דבר כזה אפשר להבין אותו בכמה מובנים, מה זה בא להגיד, מה המשמעות של כל דבר כזה, נעצור בזה. אחרי החגים, נמשיך.